התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, מאמן פיתוח השחקנים אסף יגל, שהקים את טארגט אקדמי ובין השאר משמש כמאמן האישי של נועם יעקב. מה שלומך אסף?
אלן, שלום שלום, שלומי בסדר גמור, מה איתך?
אני בסדר גמור ביחס למצב, וכיף לדבר על כדורסל, במיוחד בסיטואציה הזאת, אבל קודם כל באמת ניגע במצב לפני שנדבר על הקריירה שלך כמובן, ואשמח שתספר קצת על ההתמודדות שלך עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
טוב, קודם כל זה פגש אותי, הייתי בבית שכל האירוע התחיל, ואני מניח שכמו כולם וכמו כל עם ישראל, לקח גם לי המון זמן להבין בעצם איזה אסון קרה פה. ואני מנסה ככה בימים האלה פחות להיות בחדשות, לשים את העצב בצד ולנסות כן לשמור על שגרה וכן להמשיך את העבודה עם השחקנים שככה מאוד ממלאת אותי. זה בעיקר.
ואיך העברת אימונים בתחילת המלחמה?
אז האמת שיש לנו מרחב מוגן באולם האימונים שלנו, אנחנו מתאמנים את רוב האימונים באבן יהודה, אז בעצם שמרנו על מתכונת אימונים יחסית רגילה, אולי מלבד הימים הראשונים באמת, שככה היה המון אי ודאות, אבל סך הכל ממשיכים לעבוד עם החבר'ה, כי בעצם החיים לא עוצרים, ויש להם ליגות שעוד מתחילות, אז אנחנו מאוד מפוקסים בלהמשיך איתם את התהליך.
אז אני בטוח שניגע במצב בצורה כזאת או אחרת בהמשך, אבל עכשיו באמת נעבור לכדורסל, וקודם כל אשמח שתספר איך נכנסת לראשונה לעולם הכדורסל.
אז אני התחלתי בתור ילד מאוד קטן, אבא שלי לקח אותי לחוג שהייתי כבר בגיל 5, מהר מאוד התאהבתי בזה, וזה ממש הפך לכל עולמי. הייתי גם ילד ככה עם הפרעות קשב מאוד חמורות, לא הייתי מסוגל לשבת בכיתה, אז הכדורסל בעצם מילא גם את המקום הזה, ואני הייתי מאוד מחויב לזה מגיל מאוד מאוד קטן. והמשכתי עם זה ככה לאורך השנים, עד שבעצם ראיתי שאני יכול אפילו לעשות מזה קריירה, ולקחתי את זה צעד אחד קדימה. אז עשיתי מעבר, אני גדלתי בקיבוץ העוגן, עשיתי מעבר לבית ספר בנתניה, בעקבות הכדורסל, כדי לנסות להשתתף בליגת התיכונים, ולממש את הסיפור הזה של הכדורסל דרך הליגה הזאת. שם יצא לי גם להשתתף, גם לקחת את אליפות המדינה, אבל גם להשתתף בגמר אליפות עולם, שאותו הפסדנו, ולשחק ליד שחקנים מרמה מאוד גבוהה, כמו רביב לימונד, גוני ישראלי, היה לנו נבחרת מאוד מיוחדת.
וואו, אז זה בהחלט משהו מעניין, ומי היה המודל החיקוי שלך?
מגיל מאוד מאוד קטן, אני הייתי שרוף, הדוק, אחרי מייקל ג'ורדן, הייתי קם בשעות 3 לפנות בוקר כדי לראות מי, והייתי מנסה לחכות אותו ככה כמה שיכולתי, כי הנתונים שלי מאוד שונים משלו, אני שחקן של 1.70 מטר, שזה מאוד חריג, אבל בטח בסגנון הכלייה ובטח בדברים שהוא הביא למגרש, ככה ניסיתי מאוד ללכת בכיוון שלו.
היום אנחנו מכירים אותך כמאמן פיתוח שחקנים, אבל גם הייתה לך קריירה כשחקן ושיחקת בליגה הלאומית. התחלת לגעת בזה בעיקר בגילאים הצעירים, אבל אשמח שתספר קצת על הקריירה שלך.
כן, סיימתי בעצם את התיכון, נכנסתי לשחק בליגה הלאומית בעונה הראשונה במכבי חדרה, ומשם לשבע עונות בליגה הלאומית, כל פעם בקבוצה אחרת, שהדבר שהכי הקפדתי עליו, זה באמת להיות הרכז המוביל, וזה אחת הסיבות שגם לא עברתי לשחק בליגה הראשונה בגיל מוקדם. וזהו, אחרי 7 שנים בעצם קיבלתי בפעם הראשונה את ההצעה לשחק בליגה הראשונה, ולצערי פציעת ברכיים קשה בשתי הרגליים הכריע אותי, ובעצם עצרה לי את הכדורסל המקצועני כבר בגיל 23-24. זהו, מאותו רגע בעצם שסיימתי לשחק, אז נכנסתי לכל התחום הזה של האימון, והתחלתי לחקור אותו בצורה מאוד אינטנסיבית, הייתי אומר. כמויות גדולות של אימונים אישיים, עבדתי עם קבוצות במספר מועדונים, בכל הגילאים, בכל הרמות, שוב, בניסיון לראות וללמוד את העולם הזה בצורה הכי טובה שאפשר.
התחלת לגעת בתחום פיתוח השחקנים ובהגעה שלך לשם, האם היה לך מודל לחיקוי בתחום?
אני לא יכול להגיד שהיה לי מודל ספציפי שאותו ניסיתי לחכות, כן עקבתי אחרי מאמנים וניסיתי ללמוד כמה שיותר, בזמנו היה את גנון בייקר האמריקאי ואת מייקל אנקסטר שמאוד אהבתי לראות את, איך שהם מלמדים את הדברים ואיך שהם עושים את הפירוקים, אבל היה לי מאוד חשוב שבעצם לקחת את זה למקום שהוא קצת אחר, שהוא קצת יותר שלי, של דברים שאני מנסה גם מהניסיון שלי בתור שחקן, אבל גם ככה מהחוויה שלי לייצר איזושהי שיטת עבודה שהיא קצת אחרת. זהו.
מה התחום בעצם כולל? אני מניח שזה שילוב של גם מקצועי, גם מנטלי, גם עבודת וידאו. תספר קצת על התחום הזה.
כן, תשמע, זה תחום שמאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות. היום כל שחקן יש סביבו מעטפת רצינית של אנשי מקצוע. אני מלווה את השחקנים שאני עובד איתם מעבר לשעות האימונים עצמם, גם ברמה של משחקים, גם ברמה של וידאו, גם ברמה של לבלות זמן משותף ביחד מחוץ למגרש, ממש לקחת חלק בתהליך וחלק מהיום שלהם, אני שומר על קשר רציף איתם, עם חלקם לאורך שנים, שזה די מטורף עכשיו שאני חושב על זה. נועם יעקב לצורך העניין, אנחנו בטח נדבר עליו עוד מעט, אבל זה ילד שאני מכיר מאז שהוא נולד.
לגמרי, בהחלט מדהים, וניגע בזה כבר בקרוב. אז הקמת את טארגט אקדמי, תספר על זה, מה זה דרש ממך, עם מי עשית את זה, אם אני לא טועה לאריק שיבק היה חלק.
כן, אז הרעיון בעצם היה לייצר מסגרת שלי לא הייתה אותה בתור שחקן. אני איבדתי את אבא שלי בגיל מוקדם יחסית, וככה הייתי מאוד לבד בכל הנושא הזה של הכדורסל, ולא היה באמת מישהו שליווה אותי. והרעיון היה בעצם לייצר מסגרת מסודרת, שגם מאמנת את השחקנים, גם עוקבת אחרי ההתקדמות שלהם, גם מנתחת להם וידאו מהאימונים, וגם עוקבת אחרי ההתפתחות שלהם במשחקים עצמם. ולצורך זה באמת ככה שיתפתי פעולה עם אריק שיבק בשלב הראשון, ואז הצטרף אלינו גם גל טסלר שהוא חבר קרוב ושחקן שגם עבדתי איתו המון המון שנים, ובעצם התחלנו על בסיס של סופי שבוע, היינו פוגשים את השחקנים כל שבת, עובדים איתם שעות באולם בצורה מאוד סזיפית, מאוד אינטנסיבית, ועם השנים זה הלך והתפתח ובאמת הפך להיות פול טיים ג'וב, ואנחנו בעצם עובדים איתם כל יום ומלווים אותם כל יום במהלך השבוע, לא רק בשבתות.
אז עכשיו אנחנו באמת נרחיב על נועם יעקב, ואמרת שאתה ממש מכיר אותו מהרגע שהוא נולד, ואנחנו יודעים שיש לך חברות עם אביו יונתן יעקב, אז באמת תספר על סיפור ההיכרות עם נועם יעקב.
כן, אז אני בגיל 6 הגעתי לקיבוץ בעצם, ואני ואבא של נועם, יונתן, גדלנו באותו קיבוץ, ומהרגע הראשון שהגעתי לקיבוץ הוא ככה קיבל אותי בזרועות פתוחות, והיינו מבלים שעות על גבי שעות במגרש, הוא לימד אותי את הצעדים הראשונים בכדורסל, והיינו מסכים אחד במשך שעות. אז ככה שאני חייב הרבה ליונתן על ההתפתחות שלי בתור שחקן, אז ככה שמבחינתי זו סגירת מעגל, וללוות את נועם כל קיץ. באיזשהו שלב יונתן עבר לגור בדנמרק והתחתן שם, ונועם נולד שם, וכל קיץ שהוא היה מגיע לישראל הייתי עובד עם נועם. באופן טבעי היינו נפגשים והיינו מתאמנים במגרש בקיבוץ, ועם השנים זה התפתח, ובאיזשהו שלב טסתי גם לדנמרק לעבוד עם נועם, עד שבעצם נועם הגיע לגיל 13-14, וככה חיפש את האתגר הבא. הכדורסל בדנמרק לא הספיק לו, והוא החליט שהוא עולה לישראל כדי לקחת הכדורסל בעצם לרמה הבאה מבחינתו. וכמובן שהייתי חלק בכל התוכנית הזאת, ואני הבטחתי ליונתן שמהרגע שנועם יגיע אני יעבוד איתו בצורה אינטנסיבית, וככה ילווה אותו בכל שלב. הרי בסוף אתה יודע, לילד כמו נועם לעזוב את הבית, לבוא לגור אצל סבא וסבתא בקיבוץ, זה לא דבר פשוט.
איך זה באמת לעבוד עם נועם, גם מבחינת האישיות וגם מבחינת העבודה עצמה?
תשמע, קודם כל נועם הוא ספורטאי אמיתי, הוא כל הזמן מחפש אתגרים. מגיל מאוד קטן הייתי עסוק בלייצר לו אתגרים ולהוציא אותו מאזור הנוחות, הייתי מחבר אותו לשחקנים גדולים ממנו על בסיס קבוע, והוא היה מפסיד להם ומפסיד להם ומפסיד להם, והיה ממשיך, לא היה מוותר. נועם יש אופי מיוחד, הוא לא מוותר, הוא מאוד מאוד נחוש, הוא מאוד מאוד מאמין בעצמו, והעבודה איתו היא פשוט חוויה, כי כל אימון שהוא מגיע מבחינתו, זאת אומרת, הוא משאיר הכל במגרש, הוא לא מוותר לעצמו, הוא מאוד קשוח עם עצמו לפעמים, וזה מוציא גם ממני בתור מאמן, אתה יודע, את הכי טוב שיש, כי נועם אף פעם לא מסתפק, הוא תמיד רוצה יותר.
התחלת לדבר על העלייה שלו לישראל, ואשמח שתספר כמה זה דרש ממך, ואיך באמת הצלחתם לגרום לזה לעבוד.
אז קודם כל הרעיון היה לחבר אותו למועדון מסודר שיקבל אותו, ובאמת החיבור לעמק חפר היה חיבור טבעי, גם כי סבא וסבתא שלו גרים בקיבוץ בעמק חפר, וגם כי אני גר יחסית קרוב לשם. ומאותו רגע שהוא בעצם הגיע היינו נפגשים על בסיס קבוע, זאת אומרת מעבר לאימונים בשבתות בטארגט שהוא היה מתמיד ומגיע, היינו נפגשים גם באמצע השבוע, והיינו בכל הזדמנות שאפשר היינו מכניסים עוד אימון. זה בעצם, ככה בעצם ניהלנו את זה לאורך השנים האלה. כמובן שכל שנה שעברה, נועם בעצם התבגר ונכנס למסגרת יותר אינטנסיבית, ובשלב מסוים גם התחילו כל הנושא של הנבחרות, אז היינו צריכים לתמרן בין לבין. אז באמת הייתה עבודה כזאת של תמרון בין כל המשחקים והאימונים של נועם, כדי להמשיך לשמור על האימונים האישיים שהיו מאוד מאוד חשובים לו.
ואיך הוא קיבל את ההחלטה אחרי זה לעבור לצרפת, והאם היו לך אינטראקציות עם טוני פארקר בווילה אובן?
אז תראה, נועם, כמו שאמרתי, הוא ילד, כבר לא ילד, אבל הוא בחור שתמיד, ובעצם בגיל 16, אחרי שהוא זכה בדאבל ההיסטורי עם הפועל עמק חפר, הוא חיפש את האתגר הבא. ובשביל, אתה יודע, רכז עם חלומות, לקבל שיחת וידאו מבן אדם כמו טוני פארקר, שאומר שהוא ראה אותו משחק והוא מעריך את המשחק שלו, והוא רוצה שהוא יבוא לשחק אצלו, לא נראה לי שהרבה שחקנים היו מסרבים להצעה כזאת. אני באופן אישי לא דיברתי עם טוני, אבל כן הייתי מעורב בתהליך, כן ליוויתי את נועם בכל ההתלבטויות האלה. זה בסוף וילרבן לא הייתה הצעה היחידה שלו, אבל הרגשתי, גם אני וגם נועם הרגשנו, שזה הדבר הנכון.
במהלך העונה שעברה הוא עבר בהשאלה עם הפועל ירושלים והיה חלק חשוב מהזכייה בגביע המדינה. ספר קצת על מאחורי הקלעים של קבלת ההחלטה הזאת, כי זה לא פשוט, אני מניח, לבוא לוילרבן ולהגיד שנועם רוצה לעזוב את הקבוצה הצעירה ופתאום לעבור לישראל, לירושלים, באמצע העונה. תן קצת פרטים על איך זה התבצע.
אז זהו, כמו שאמרת, נועם שיחק בווילרבן בקבוצה של ה-Under 21, וגם שם נועם באיזשהו שלב הרגיש שזה קצת קטן עליו, ובצורה שיתופית, בהתייעצות עם ווילרבן ובהובלת הסוכן שלו מתן, בעצם עלתה האופציה הזאת של לעבור לירושלים, כמובן ששיתפו אותי בהתלבטות, אני הייתי מאוד בעד, אני הרגשתי שנועם כבר בשל לשחק כדורסל מקצועני, ואני חושב שזו הייתה החלטה מאוד מאוד נכונה, למרות שאולי הוא יקבל יותר דקות, וגם נועם, אבל אני חושב שהשנה הזאת עשתה לו, החצי שנה הזאת עשתה לו טוב, והיא מאוד ביגרה אותו, הוא השתפר בלא מעט דברים, אתה יודע, לשחק אצל מאמן כמו ג'יקיץ' זה משהו שמחשל אותך, לשחק נגד שחקנים אמריקאים שמרוויחים לא מעט כסף, זה משהו שבוודאות קידם את נועם, ואני חושב שזו הייתה החלטה מאוד מאוד טובה להמשך הקריירה שלו.
בקיץ האחרון הוא רשם הצלחה אדירה עם נבחרת העתודה, שהגיעה עד לגמר אליפות אירופה וכמעט זכתה בתואר מול צרפת. עד כמה נהנית לראות את ההצלחה הזאת, ועד כמה זה באמת היה מיוחד בשבילו לשחק מול צרפת בגמר?
אני יכול להגיד לך שנועם מאוד מאוד חיכה לאליפות הזאת, נועם הוא שחקן שצריך את המפתחות אצלו ביד, ולשמחתי אלעד חסין הלך איתו בגדול, ונראה לי שנועם החזיר לו ועוד איך, אני חושב שהוא נתן אליפות יוצאת מהכלל, הרבה אנשים מאוד מאוד הופתעו מהיכולות שלו, אני לא הופתעתי, נועם גם ככה אמר לי לפני שזה משהו שהוא מחכה לו והוא מתכנן לעשות משהו גדול, למען האמת אני חושב שרק בגמר הוא באמת הצליח להראות את מה שהוא מסוגל לעשות באמת, הוא עשה אליפות טובה לאורך כל המשחקים, אבל בגמר הוא באמת הביא את עצמו עד הסוף, ויכול להיות שגם העובדה שצרפת היו שם, נתנה לזה איזשהו מיקוד עבורו, איזשהו, אתה יודע, איזשהו עניין נוסף סביב המשחק הזה. אבל אין ספק שהאליפות הזאת עשתה טוב לנועם יעקב.
האם זאת הייתה החלטה ברורה עבורו שהעונה הוא ישחק בווילרבן, או ששקלתם גם אופציות אחרות בקיץ?
תראה, קודם כל לנועם יש סוכן. אני ככה מאוד קרוב לנועם ובקשר רציף איתו, אבל היו מספר הצעות שנועם שקל אותם. אני חושב שההצעה בגיל 18 לבוא לשחק בקבוצת יורוליג, במערכת שהוא כבר הכיר והוא כבר היה חלק ממנה, בעצם ולחזור למטריה של טוני, שאתה יודע, זה הבעת אמון מאוד מאוד גדולה, לקחת ילד בגיל 18 בתור זר, לקבוצת יורוליג, זה משהו שאני לא זוכר שהיה פה, אני לא זוכר שחקן ישראלי שיצא לשחק ביורוליג בתור זר, בטח לא בגיל הזה. אז אני חושב שההחלטה הייתה מאוד מאוד הגיונית.
איך אתה באמת רואה את ההשתתפות שלו ביורוליג ואת העונה שלו עד עכשיו? עד כמה אתה גאה לראות את זה?
תשמע, אני לא אשקר לך, אני חושב שנועם שווה יותר דקות, אני חושב שנועם הוא נמצא בסיטואציה לא פשוטה, יש לידו שני רכזים בכירים בקבוצה, והקבוצה גם רוב הזמן לא משחקת עם שני מובילי כדור, שאני חושב שזה טעות, ואני מקווה שזה אולי גם משהו שישתנה, אבל נועם כמו תמיד יצטרך למצוא את הדרך להראות שהוא בשל והוא מוכן והוא מסוגל להוביל כבר עכשיו. אני חושב שהוא מחכה לזה, אני בטוח שכל משחק שיעבור ועם הזמן נועם נמצא את הדרך להראות מה הוא מסוגל לעשות.
איך אתה רואה את השינוי בעמדת המאמן עם ג'יאן מרקו פוצקו במקום טי-ג'יי פארקר?
אני חושב שזה שינוי חיובי. סך הכל נועם, זה קודם כל מדובר באנשים לפני שהם מאמנים, ונועם ככה מאוד מתחבר למאמן החדש. אני מאמין שזה עם הזמן גם, אתה יודע, הוא יכיר אותו יותר והוא יוכל לסמוך עליו יותר. אני חושב שנועם יכול לשחק ביורוליג דקות משמעותיות כבר בעונה הזאת.
כמה פעמים יצא לך לבקר אותו העונה בצרפת?
אז האמת שהעונה לא יצאה לי. בפעם הקודמת שהוא היה בצרפת, אז נסעתי אליו וממש ככה הייתי איתו גם במשחקים וגם באימונים. אבל אני מתכנן יחד עם אבא שלו, כנראה בינואר, לנסוע לאיזה שבוע, ואז גם להתאמן קצת, גם להיות איתו שם במשחקים, גם להיות איתו בדירה, קצת לראות את החוויה שלו שם.
יש מישהו שעובד איתו כרגע מבחינה אישית שם?
תראה, וילרבן זה קבוצת יורוליג, יש להם צוות לא קטן של מאמנים. אז עובדים איתו, עובדים איתו, זה קבוצה שמתאמנת ומשחקת סביב השעון, אז אין ספק שיש לו מעטפת טובה, והוא נמצא במקום שיכול לקדם אותו.
מה אתה שומע מנועם בנוגע להתמודדות שלו עם המצב בארץ? ראינו מחוות שלו, שמענו אותו גם אומר שהוא איבד מישהו שהוא הכיר. ספר קצת על זה.
תשמע, זה לא פשוט בשבילו. נועם מאוד מחובר לישראל, הוא מאוד אוהב את הארץ. להיות שם בצרפת ולשמוע על כל מה שקורה פה לישראלי, שכל החברים שלו נמצאים בישראל והמשפחה שלו, זה לא דבר פשוט. אבל הוא מנסה ככה להיות בתוך הדבר הזה של הכדורסל, וכמה שיותר להתנתק ולנסות להתמודד עם המצב, כי זה לא, אתה יודע, כל מה שהם שומעים בחדשות ובתקשורת, זה למישהו שכל כך אוהב את הארץ וכל האנשים שהוא אוהב נמצאים פה, זה לא דבר פשוט.
אם אנחנו כבר מדברים על התמודדויות, אז איך נועם יעקב מתמודד עם הפרסום הרב שיש סביבו? בסופו של דבר הוא רק בן 19 ועד לא מזמן הוא היה בן 18. איך הוא שומר את הרגליים על הקרקע?
תראה, הפרסום זה חלק מהסיפור. בסוף נועם חלם מגיל מאוד צעיר להיות שחקן מקצוען, והפרסום זה חלק מהדבר הזה, וסך הכל אני חושב שנועם עושה את זה בצורה מאוד אלגנטית, וככה שומר על צניעות, וככה מאוד אותנטי ומאוד אמיתי. זה משהו שהוא באופי שלו, ואני חושב שרואים את זה. אני חושב ש... אתה יודע, אנשים אוהבים אותו סך הכל, גם בישראל, גם בצרפת. אני חושב שהוא עושה עבודה טובה בעניין הזה.
מה הם בעיניך היתרונות שלו והדברים שהוא עדיין צריך לשפר?
תראה, היתרונות שלו, לנועם יש רגליים ויכולות משחק של שחקן אמריקאי, עם IQ ויכולת מסירה של שחקן יורוליג, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד. אין הרבה שחקנים שמשחקים בסגנון הזה, ובעיניי הסגנון הזה זה גם מה שיביא אותו לרמה הבאה. בתפיסה שלי, נועם צריך להתחיל לשחק מעל הטבעת, זה משהו שהוא יכול לעשות, והוא חייב להמשיך לשפר את הכלייה. בסך הכל אנחנו רואים שיפור בזה, אבל זה משהו שאתה צריך לעבוד עליו בתור רכז לא גבוה, אתה צריך לעבוד עליו לאורך כל הקריירה.
ואיך אתה רואה את העתיד שלו, לאן טים נועם יעקב מכוון?
אז אני חושב שנועם מהיום הראשון מכוון ל-NBA. מבחינתו, ה-NBA זה מטרה. יהיו הרבה אנשים, כמו תמיד, שאתה יודע, יחשבו שזה מופרך, או שאנחנו חולמים בהקיץ, אבל זה הדרייב שלו. אני מאמין שזה משהו שהוא יצליח לממש. אני מאוד מאוד מקווה בשבילו. ואני חושב שחד משמעית לשם הוא צריך לכוון, הוא בסוף היום הוא שחקן צעיר, אמנם עם קבלות, אבל הוא שחקן צעיר שיש לו עוד הרבה לאן להתפתח, ואין לי ספק שבגיל 22 הוא יהיה שחקן הרבה יותר טוב.
אז יצא לך כבר לייצא שחקן ל-NBA, אקסאביר מון, ששיחק בארץ בליגה הלאומית, תספר קצת עליו.
תשמע, קודם כל זה לא יצא לי לייצא אותו, אני, היה לי את הזכות להכיר את אקסאביר, ולעבוד איתו במשך שנה, הוא שיחק בהוד השרון בליגה לאומית, יחד עם עומר פולג, שזה שחקן שאני עובד איתו לא מעט שנים. מהרגע הראשון שאקסאביר נכנס לאולם, העיניים שלי ראו משהו אחר. חתוליות, אתלטיות מטורפת, כליאה ברמות הכי גבוהות, ומוסר עבודה מטורף. להגיד לך שחשבתי שהוא יגיע ל-NBA, גם אני הופתעתי. אני חושב שגם אקסאביר הופתע. בסופו של יום, לא קורה הרבה ששחקן מליגה שנייה בישראל מוצא את עצמו בליגה הטובה בעולם, ואני מאוד מאוד גאה באקסאביר ובדרך שהוא עשה. זהו, לי רק הייתה את הזכות לעבוד איתו במשך שנה, הוא היה מתאמן עם נועם המון ועם עומר, היינו עושים אימונים חזקים מאוד, והוא אף פעם לא התלונן, הוא תמיד שיתף פעולה, תמיד ככה עבד לקצה, ובשבילי בתור מאמן, אתה יודע, זה זכות וחוויה מאוד גדולה לעבוד עם שחקן ברמה הזאת.
ממה שראיתי, עבדת גם עם שי דורון, מה אתה יכול להגיד על זה?
שי דורון היא חברה מאוד טובה שלי, המון המון שנים, עבדתי איתה באופן קבוע במשך 6 שנים, כל קיץ היינו מתאמנים לפעמים 5 פעמים בשבוע, שי סופר מקצוענית, שחקנית עם מוסר עבודה מטורף, לא סתם היא הגיעה ל-WNBA, ואני חושב שעשינו עבודה טובה, אני ממש ראיתי לאורך השנים את ההתקדמות שלה משנה לשנה בכל מיני אספקטים. זהו, אני מחכה לשי דורון הבא.
ציינת גם את עומר פולג, עם איזה עוד שחקנים עבדת או שאתה עובד איתם כיום?
עומר פולג באמת אולי אותו אני אציין, כי אני מכיר אותו גם מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני עובד איתו כבר לא מעט זמן, אבל אני עובד עם לא מעט שחקנים, אני לא אגיד שמות כדי לא לפגוע באף אחד, אבל יש לי באמת את הזכות ללוות לא מעט שחקנים בליגות הבחירות בישראל, עם חלק מהם אני עובד ככה גם ואף אחד לא יודע, אז אני ככה אשמור גם על הנושא הזה קצת דיסקרטי.
היה לטארגט שיתוף פעולה עם סטלה אזורה, והיה אמור להיות מחנה בדרום קוריאה בחודש הזה, אני מניח שזה משהו שהתבטל, אבל אשמח שתספר על זה.
כן, אז סטלה אזורה בעצם הזמינו אותי דרך חבר אישי שעובד שם וחי ברומא, הזמין אותי בעצם לשבוע לעבוד עם השחקנים של סטלה אזורה, זו הייתה חוויה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד שונה, ככה לראות שחקנים מכל העולם ולעבוד איתם בגילאים שונים, ובאמת דרך השבוע הזה שהייתי שם ואימנתי שם, יצרנו מחנה שקיימנו באוגוסט האחרון, וטסנו פה מישראל 30 שחקנים להתאמן שם במשך שבוע. אז סך הכל היה חיבור מאוד מוצלח עם סטלה אזורה. המחנה בקוריאה יצא לדרך, אני באופן אישי לא טסתי אליו, הייתי אמור לטוס גם יחד עם גל טסלר, אבל אני לא טסתי בגלל המלחמה. זהו, ממה ששמעתי היה מחנה מאוד מוצלח בקוריאה. השחקנים שם יצאו מאוד מאוד מרוצים, והייתה סך הכל חוויה טובה, אני מאמין שנעשה דברים דומים בעתיד.
אוקיי, יפה מאוד, ולאחרונה גם יש לכם אפליקציה חדשה, מה אתה יכול להגיד על זה?
כן, יש לנו אפליקציה מאוד מאוד מעניינת, זה פרויקט שבעצם גל טסלר, השותף שלי, הוביל אותו, שהמטרה של האפליקציה בגדול היא לייעל את הזמן של השחקנים בעבודה שלהם לבד במגרש. אתה יודע, השחקן הולך למגרש, הוא זורק קצת, הוא עושה חדירות לסל, אבל אין לו באמת תוכנית מסודרת. ובעצם הצלחנו להכניס לתוך האפליקציה כמות גדולה מאוד של תרגילי אימון, של דברים שבדקנו אותם, שקשורים לשיטת האימון שלנו, ואני יכול להגיד לך שהמון המון שחקנים שהשתמשו בה נתנו פידבק מאוד מאוד חיובי, וזהו, אנחנו ממש מקווים שכמה שיותר שחקנים יורידו את האפליקציה.
איך נראה היום בחייך?
איך נראה היום בחיי? קם בבוקר, מארגן את הילדים לגן ולבית ספר, מתחיל שגרה של אימוני בוקר, זה קורה כמעט כל יום, בין 3-4 שעות אני נמצא באולם או במגרש, זהו, אחר כך מכין ארוחת צהריים לילדים, נמצא קצת בבית, ובדרך כלל הולך לעוד סשן של אימוני ערב. זה ככה נראה יום סטנדרטי, להוציא את יום שבת, שיום שבת זה באמת יום של פעילות מאוד מאוד גדול, שבאים אלינו שחקנים מכל הארץ, ואז זה באמת מ-9 בבוקר עד 4, 3, 4 אחר הצהריים, אנחנו נמצאים איתם באולם.
וואו, באיזה
כן,
ליגות
כמובן
אתה...
שבדרך כלל, בערב בדרך כלל יש את כל הנושא של הוידאו, אז אני עושה את זה בדרך כלל בשעות היותר קטנות של הלילה, ככה יושב ורואים משחקים, גם של נועם, אבל גם של שאר השחקנים, יש לא מעט שחקנים שמשחקים, אז אני מנסה לעקוב כמה שיותר.
באיזה ליגות אתה הכי אוהב לצפות?
חד משמעית NBA.
אוקיי, מעניין מאוד. אתה עדיין מתעורר באמצע הלילה למשחקים?
לא, לשמחתי היום אני מצליח להקליט את המשחקים ולראות אותם ככה למחרת או בשעות שהן יותר נוחות לי. בוא נגיד שהייתי רוצה שיהיה לי זמן לראות יותר משחקים, אבל אני משתדל לראות כל שבוע.
עכשיו כמה שאלות קצרות. מי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
וואו, קשה לענות על זה. רביב לימונד, בעיניי השחקן פנטסטי, יותם אלפרין, קשה לי לשים את האצבע, אלירן גואטה, קשה לי לשים את האצבע על שחקן אחד, כי הם מאוד שונים אחד מהשני, אבל אני חושב שהחבורה הזאת זה החבורה המובילה.
מי השחקן הכי טוב ששיחקת מולו?
הכי טוב ששיחקתי מולו. אני אצטרך לחזור אליך עם השאלה הזאת.
טוב. מי המאמן שממנו למדת הכי הרבה?
אוקיי, אז המאמן שגידל אותי קוראים לו גל קנז. הוא היום, הוא בדיוק השנה עזב את ישראל, אחרי שבמשך המון המון שנים הוא אימן פה במחלקות נוער, וגם לא מעט במגזר. מאמן שלמדתי ממנו המון, הוא מפשט את המשחק בצורה מאוד מיוחדת, ואני חייב לו המון המון ממה שלמדתי.
מי השחקן הכי טוב שיצא לך לאמן?
אני חושב שנועם יעקב. בשלב הזה אני אענה על זה ככה.
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת לאורך השנים?
אז הרבה אנשים שעוקבים אחרי התהליך עם נועם באמת לאורך הדרך ככה נתנו המון פידבקים חיוביים וככה ראו ממש את כל הדבר הזה קורה ומתפתח מול העיניים, כי התחלנו באמת בגיל מאוד צעיר ואנחנו בטארגט מקפידים לתת במה לשחקנים, אתה יודע, ולהראות את ההישגים שלהם. אז באמת לא מעט אנשים ככה ראו את התהליך הזה והם מאוד מאוד פרגנו, עד היום דרך אגב.
ויש איזו הודעה אחת שאתה ממש זוכר או תגובה ספציפית?
האמת שהייתה הודעה מאבא של נועם. אבא של נועם פעם רשם לי משהו מאוד מאוד מרגש. אני חושב שזה אחרי, באמת אחרי משחק הגמר. עשינו גם איזו שיחה טלפונית, וככה ממש יונתן הצליח לרגש אותי. ככה אמר גם תודה, וגם ככה שבאמת רואים את כל העבודה שעשינו בא לידי ביטוי, והדברים שעבדנו, זה נותן המון המון סיפוק למאמן לקבל פידבק כזה.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין שלא יודעים עליי. אוקיי, אני שחקן פוקר מעולה. מעולה,
וואו.
מעולה.
תרחיב כן. קצת.
אז לאורך השנים האמת, הייתי מאוד, מאוד אהבתי לשחק, הייתי משחק גם עם שחקני כדורסל, היינו נפגשים ככה בצורה חברתית ומשחקים לאורך השנים. באיזשהו שלב לקחתי את זה אפילו קדימה, ויצאתי לעשות כל מיני טורנירים, גם בארץ, גם בחול. לאחרונה די הפסקתי עם זה, אבל זה משהו שאני בטוח בעתיד יחזור לעשות.
ונזכרת בשחקן הכי טוב ששיחקת מולו?
שחקן הכי טוב ששיחקתי מולו. ג'רוד סטיבנסון.
אוקיי. אתה זוכר?
ג'רוד סטיבנסון שיחק בבני הרצליה, לדעתי היה לו גם איזה קריירת NBA. שחקן מטורף. היה לי משחק נגדו, ופשוט לא הצלחנו לעצור אותו בשום דרך.
עכשיו, ואיך אתה רואה את העתיד של טארגט אקדמי, ואנחנו רואים גם שפתחו את קלאץ' של עודד ברנדווין, אז אני מניח שיש תחרות, תספר קצת על זה.
תראה, אז מבחינת העתיד של טארגט, אנחנו צפויים ב-2024, לעבור למתחם אימונים יחיד מסוגו בעולם שנפתח בישראל באזור השרון. זה מתחם מטורף שבעצם כולל הכל, יש שם חדר כושר ובריכה וסאונה, ג'קוזי, פילאטיס, אולם כדורסל מפואר, הכל בעצם במתחם אחד, וזה בעצם הולך לתת מענה מאוד מאוד רחב לשחקנים שאנחנו עובדים איתם. המתחם הזה יהיה פתוח 7 ימים בשבוע, ויהיה זמין לשחקנים, שזה משהו שהיום אין לנו. כן, יש לנו אולם זמין, אבל לא בצורה כזאת. ולגבי התחרות, אני, סך הכל אני שמח שיש תחרות, אני חושב שתחרות זה דבר חיובי, היא הופכת את כולם להיות טובים יותר. ואני שמח שההצלחה של טארגט גרמה לעוד אנשים ולעוד גורמים להיכנס לתחום הזה, בסוף מי שירוויח מזה זה השחקנים.
וואו, אז בהחלט נשמע כמו עתיד ורוד, ועכשיו אשמח שתשתף את דעתך על הכדורסל הישראלי כיום.
תשמע, הכדורסל הישראלי בעיניי נמצא באיזשהו מבוי סתום. יש לנו בעיה, אנחנו מצליחים לייצר שחקנים טובים בגילאים הצעירים, ובגלל ריבוי הזרים בליגה הראשונה בעצם נוצר איזה וקום שלא מאפשר לשכבה מסוימת של שחקנים להתפתח. עד שהדבר הזה לא ישתנה, אני חושב שאנחנו שמים לעצמנו רגל. אני חושב שבמדינה שיש בה כל כך הרבה שחקנים מוכשרים, אין הצדקה לשחק עם 5 זרים על המגרש. ואני מאוד מקווה שאתה יודע, מישהו שם למעלה ייקח את המושכות ויעשה מעשה, כי יש פה המון חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים שבקלות יכולים לשחק בליגה ראשונה, ופשוט אין להם את הדקות. אז אני חושב שזה הנושא המרכזי שצריך לטפל בו. בנוסף לזה, אני חושב שיש איזה טעות רווחת בין לא מעט מאמנים בכדורסל, בקבוצות בעיקר, אתה יודע, שמנסים ללמד את השחקנים לעשות דבר או שניים טובים. בעיניי הכדורסל מאוד מאוד התפתח, מאוד מאוד השתפר, ושחקן שיש לו רק קליעה, יהיה לו מאוד מאוד קשה לבוא לידי ביטוי. השחקנים נהיים יותר ויותר ורסטילים, יותר אתלטים, וצריכים לשלוט ביותר ויותר מיומנויות. ואני חושב שהמאמנים בקבוצות חייבים לאפשר לשחקנים את החופש לייצר ואת החופש לעשות טעויות, כי אחרת אנחנו נייצר שחקנים משלימים ונמשיך להביא לפה עוד ועוד אמריקאים.
עכשיו יש לנו את שאלות חברי קהילת ספורט סרבי, אז אחת מהן היא על רמת הפוטנציאל של נועם יעקב, ועל זה דיברנו, ועוד אחד זה האם יש לך טיפים לשחקנים צעירים, כל מיני תרגילים או טיפים, מה אתה רוצה עוד לשפר בטארגט, ולאן אתם שואפים, שעל זה קצת דיברת, אז ספר על הטיפים שיש לך לשחקנים ותרגילים.
אז הטיפ הראשון הוא קודם כל ללכת ולהתאמן לבד כמה שיותר. זה משהו שהיום מאוד מאוד חסר. המועדונים באמת משקיעים המון ואתה יודע, נותנים לא מעט אימונים לשחקנים, אבל הם מביאים את השחקנים למצב שאין להם זמן להיות לבד במגרש. אז ההמלצה הכי טובה שלי לשחקנים, לשמור לעצמם שעה, שעתיים, שלוש, אם אפשר יותר, בשבוע, כדי ללכת ולהתאמן לבד במגרש. זה משהו מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, זה לא משנה באיזה מסגרת הם נמצאים, אוקיי? היכולת להתאמן בקצב של משחק היא המפתח. אני רואה המון המון שחקנים שמגיעים אלינו, ומתאמנים ב-70-80% מהירות, 70-80% עוצמה, אוקיי? המשחק לא משוחק ככה, והם בעצם יוצרים הרגל שאחרי זה לא קל לשנות אותו. אז הטיפ שלי, תתאמנו חזק, תתאמנו לקצה, תתאמנו כמו במשחק, ותתאמנו הרבה לבד.
ועכשיו, מה החלום הכי גדול שלך?
החלום הכי גדול שלי זה להצליח לעזור לכמה שיותר שחקנים בישראל, לממש את הפוטנציאל שלהם, ולהגיע לרמות הגבוהות. מהיום הראשון שהקמנו את טארגט, אנחנו החלטנו שזאת המטרה. לא רק לשפר חבר'ה צעירים, לא רק להגיע לכמויות של שחקנים, אלא באמת לייצר איכות, ובאמת להיות גורם משמעותי שעזר להם להגיע לשם. ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים, ואנחנו עובדים בזה סביב השעון.
והגענו לפינת סיפור, ואשמח שתשתף סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל. זה יכול להיות על נועם יעקב, זה יכול להיות על מישהו אחר.
אז אני אספר איזה סיפור שלפני 20 שנה שיחקתי בליגה לאומית בהפועל חולון. אוקיי, זה היה תקופה שבליגה לאומית היה רק זר אחד, והיה לנו זר מאוד מאוד מרשים שקראו לו טים ג'ונס. הוא גם עשה קריירה באירופה, שיחק גם בליגה ראשונה, הוא היה הכוכב של הקבוצה. והיה לנו משחק צמרת, משחק בית, צמרת, אתה יודע, חולון, חולוניה, יש הרבה קהל, משחק שחיכינו לו הרבה זמן, וככה חצי שעה לפני שהמשחק מתחיל, אנחנו עולים לחימום, ואנחנו בעצם רואים שטים ג'ונס לא נמצא באולם, ומתחילים להתקשר אליו, ולנסות לאתר אותו, וטים לא עונה, ואתה יודע, נכנסנו ללחץ, המאמן ככה התחיל להיכנס ללחץ, וחמש דקות לפני שהתחיל המשחק, פתאום הוא נכנס לאולם עם לפה של שווארמה ביד, זה משהו שאני לא אשכח בחיים. וכל הקהל נעמד על הרגליים והתחיל לקרוא בשם שלו, הוא הלך לחדר הלבשה, אוקיי, סיים לאכול, שם נעלי כדורסל, עלה למגרש וקלה 30 נקודות. זה משהו שאני נזכר בו מדי פעם, וזה פשוט סיפור מטורף. זה רק מראה שכישרון זה כישרון, ובסוף, אתה יודע, את הכישרון הזה אי אפשר ללמד.
וואו, זה בהחלט סיפור מדהים, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לך על פרק באמת מרתק שהכניס אותנו לעולם של פיתוח השחקנים, וגם אשמח להודות לכל המאזינים של פודקאסט הצ'יט באירופה שהגיעו עד כאן, מוזמנים להירשם לפודקאסט אם עדיין לא עשיתם זאת באפליקציות הפודקאסטים השונות, ולדרג את הפודקאסט 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, להצטרף לקהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר כדי לשאול שאלות את האורחים שמגיעים לפודקאסט הצ'יט באירופה, ויש שם גם הפתעות נוספות, וכמובן שגם הפעם אנשים קיבלו הזדמנות לשאול אותך שאלות, וגם להוריד את אפליקציית ספורצה אם עדיין לא עשיתם את זה כדי לקבל את כל העדכונים. אז פעם נוספת, אסף יגל, תודה רבה שהגעת לפודקאסט, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה שהזמנת אותי, ונתראה בהמשך.
בכיף גדול.